את ה... מי שכרגיל כותב את המקורות היה תרוץ ועסוק, נתתי לו את זה כבר בתחילת השבוע, ולצערי רק היום זה הגיע לידינו, למרות שטיפסתי אותו, אבל... ואני מניח שאני צריך להסביר קצת יותר את הדברים ואת העניינים, אבל בהחלט גם אמרתי היום לרב נמצל שהוא אחד מהיחידים שקורא את לוח המודעות של הישיבה מתחילתו ועד סופו, ומיד הוא בא להעיר לי הערות על המקורות שכתבתי ולהתווכח ולדון והכל, אז זה כבר רווח נקי. הנושא שאני רוצה לדון עליו היום, כפי שכתבנו, התנגשות בין תורה ובין מלכות, ואני כרגע מדגיש, אני קודם אדבר על תורה ומלכות כמאית, נקרא לזה. זאת אומרת, מלכות ישראל, היינו דוד, שלמה, מלכי ישראל, שיש להם תורת מלך בלי שום צל של ספק. הבעיות שנוצרות הם, נאמר, מאוד מאוד היום, אני חושב שהיום כל מי שעבר את הצבא וכל מי שיעבור הוא קרוב עליהם יותר, והיום כולנו בתוך כל הנושא של עוד הנושא של סירובי פקודה, אנחנו בתוך הקלחת בכל מיני כיוונים. עם אנשים שהיו שבחים בגוש קטיף או אפילו ביהודה ושומרון, עם חיילים קו ראשון, קו שני וכו' וכו' וכו', וכל הדברים הללו. הבעיות, ראשית כל צריך להבין, הן בהחלט בעיות אובייקטיביות שלא שייכות דווקא למדינה כמדינה, אלא פשוט להבדלי הזוויות הראייה של מלך ושל חכמי תורה. והדברים האלה בעצם, אני כאן רוצה להדגיש, בעצם זהו הציר המרכזי של הבעייתיות של מלכות בישראל. אולי נשתמש, אני כאן להגדיר את שורש הבעיה, זה בעצם אותו הימנון שאנחנו גם כבר רגילים היום לשיר אותו, השם מלכנו, ובו אנחנו מאמינים, ובשלטון הכופרים אין לנו בוטחים, בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים, בחוקותיהם אין לנו מתחשבים. כלומר, הבעיה היא, יש לנו מערכת בנויה של מצוות תורה, חוקי תורה והשגחה אלוקית. ולכן, זה בעצם מה שמנחה את החיים שלנו. זה העיקרון. אבל, לפעמים, אין לנו נביא. אין לנו חוזה, אין לנו הורים ותומים, אין לנו בת קול, ואז ברור שאנחנו עומדים מגששים באפלה. מה ההכוונה, מה הכיוון? אז אנחנו יכולים להגיד השם הוא מלכנו, אבל מה הוא רוצה מאיתנו? איך אנחנו נבטא את המלכות שלו, כאשר אנחנו איננו יודעים בדיוק בסיטואציה הזו מה הוא רוצה. ולכן, בעיקרון, קודם צריך להדגיש, שמלך ישראל, בתורה כבר, אומרת התורה, שהוא חייב לו לכתוב לספר של התורה, לא ירום לבבו מאחד, ולא יעשו מן המצווה ימין ושמאל, אומרים לנו חז"ל, מה זה לא אסור מן המצווה? לא רק ממצוות התורה, אלא אפילו מדברים שאומר לו נביא. אם נביא אומר למלך לעשות משהו או לא לעשות, והוא איננו עושה, זה כבר סטייה בעצם, וזה כבר לא סטייה של קילומטר, של 180 מעלות מכל מגמת המלכות. כי המלכות היא צריכה להיות צמודה לקדוש ברוך הוא, ואילו והנביא ודאי הוא שליח השם, רוח השם דיבר בו ומילתו הלשונו, ואילו המלך, אם הוא פועל בצורה עצמאית שלא כדברי הנביא, פרושו דבר, הוא סולל לעצמו. הוא לא שורר בלבד, הוא לא שר מן הדרך, אלא הוא מורה לעצמו דרך אחרת. יש לו כבר בעצם כיוון אחר, מצפן אחר, וזה סטייה מוחלטת מהדברים. ולכן, כאן אני רוצה להדגיש, וזהו הבעייתיות הזו, בין מלכות ובין נבואה, בראשית ימיה של המלכות, מלכות בישראל, כבר פגשנו, וזה בדיוק הנקודה הראשונית, שחטתה והסירה את המלכות מהמלך הראשון. למור, מי היה המלך הראשון? שאול. שאול המלך הראשון. איפה שאול מתחיל ככה קצת לרדת מהפסים, נקרא לזה? שמתם לב שיש כאן שתי דעות. שמה? יפה, יפה מאוד. שתי נקודות, אם כן, התפיסה הרגילה, באמת היותר פופולרית, גם בגלל שזה גם הפטרה של פרשת זכור, זה בעצם חטאו של שאול בעניין החלטת המלך, השארת הגב, והבקר והצון הטובים, וכו' וכו' וכו'. ואז אומר שמואל לשאול, קרא השם את מלכות ישראל בעליך. ולכן התפיסה הראשונית ששם זה בעצם נקודת השבר. אבל, צדקת מאוד, ותגיד בדיוק מה היה. שאול מוזהר מראש על ידי שמואל, מוזהר מראש על ידי שמואל, הוא אומר לו, והיה כי תבואנה אותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידך כאלוהים עמך, זה שמואל פרק א' י', וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך ללות עולות מסבר זכי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. כלומר, שמואל אומר לשאול מיידית, תראה, אתה יגיעו כל הדברים האלו, אבל אחר כך, כאשר התחיל התפקוד שלך בפועל, בשעה שתיכנס לנעליים של המלך, אתה צריך לחכות עד שאני אבוא אליך ואגיד לך מה לעשות. והנה, מה כתוב אחר כך כאשר הדבר קורה, אם כן, בשמואל א' פרק י"ג, שימו לב, נאמרו שם דברים, בן שענה שאול למלכו, והוא התחיל לפלישתים נאפו ללחם ישראל, 30,000 רכב, 16,000 ברשים, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגף העם, והתחבקו העם במערות ובחבכים ובסלעים ובצריכים ובבורות. אתם תראו לעצמכם איזה מצב נפשי שנמצא העם, ובאיזה לחץ שנמצא שאול. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושרדו עודנו בגלגל, כולם חרדו אחריו, ויחל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולובה שמואל הגלגל, לא עליכם, לא עלינו, ויפס העם מעליו. אתם מבינים מה שקורה? מה שמתחולל? כל הצבא של הפלישתים מסביב, הצבא שהיה לשאול בורח, ועכשיו שמואל עומד בפני הבעיה הריאלית, הריאלית מאוד, בלשוננו, איך נאמר בלשוננו? הכי פשוט היום, איך אני קורא למצב כזה? מה? מה? חירום שבחירום. כוננות. איך זה בצבא נקרא? כוננות גבוהה? לא חבר'ה. כוננות? ג' מעבר לג' זה פשוט. וזה אנשים שלך נסוגים, נסוגים, נסוגים. היינו אומרים, בלשון היינו משתמשים בלשון הלכתית, לא לפעול, לא לעשות שום דבר. פיקוח נפש, דוחה אחור. במצב הריאלי, הראייה של עיני בשר ודם, אין לך פיקוח נפש גדול מזה. צריך לעשות משהו. ולכן, ויומר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים. ולשוננו שאול נשבר. שאול כשרואה את המציאות הזאת, הוא לא יכול להמשיך במצב שהעם יברח לו, וזה המלחמה, על כל מתבוטט. ויעל העולה. ויהי כחלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. הוא מרגיש את עצמו שלם, שלב, ללא עוול בכפיו אותו, הכל בסדר. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפלת עם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. פיקוח נפש, דוחה הכל, דוחה גם דברי נביא. אומר לו שמואל, ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי הגלגל, ופני אדוני לא חיליתי, ואתאפק ואעלה העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לו איש כבבו, ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. והיה כאן שמואל, ויעל מנגיד בעש. נקודת השבר והדחייה של שאול מן המלכות, היא במקרה הראשון, הייתי אומר, במשבר הראשון, ומיד במשבר הראשון הזה, הוא נופל. הוא לא מקיים את דברי הנביא. פירושו לבר, הוא כבר, הוא בא ואומר, אני, ולשונאי נאמר, הריאליסט, רואה יותר נכון מאשר מה שאומר הנביא שבא בדבר השם. וזה בדיוק האסון. שמואל הוא נקרא הרואה. לכו בין אחד הרואה. ככה אמרה שאול מקודם. והנה פתאום אתה הופך להיות הרואה והוא הופך להיות העיוור. זה בלתי אפשר. וכאן כבר אחר כך המלאק זה המשך של אותה דרך חשיבה. אני מבין יותר טוב. ציווי ציווי, אבל כנראה הכוונה קצת אחרת. אנחנו יכולים בשונה לפרשן את הכוונות, לפרשן את וכולי וכולי. כלומר, כאן כבר שאול לא שמע לדברי נביא. אבל הבעיות של הנהגה, נבואה ומלכות, הן בעיות שבעצם קיימות עד היום בכל שטח ושטח. לא דווקא היום אין לנו נבואה, אבל יש לנו שלטונות. והשלטונות הללו, וכך דוגמה, אם יש איזה פשיטה, או אם יש אפילו תכנון לפשוט, האם גולדה מאיר, או הרמטכ"ל, שהיה אז בזמן מבצע אנטבה, שאל את הרב הראשי הצבאי אם מותר לעשות את זה או לא? שאל אותו איזה שאלת חכם? כלומר, נמצאים שם שבויים באנטבה, המטוס נמצא שם, והשאלה היא, אם אתה שואל רב, או אתה שואל גדול, אתה אומר, בשונה, מה הוא מבין בעניינים האלה? מה הוא מבין בטרור? מה הוא מבין בהטסת כוח צבאי? מה? מה אתה מתכוון? בהחלט, בהחלט, גם זה נושא בפני, ברור. אבל כל העניין הזה, זאת אומרת, אנשי הצבא רואים את, אנשי הצבא רואים את הצד הריאלי, כמו שהיום ראשי ממשלה או שרי ביטחון או שרי חוץ אומרים, אנחנו רואים את כל, קוראים את המפה וחשים אותה הרבה יותר טוב. ואתם, נאמר בלשוננו כרגע, בלי כרגע להתייחס לה, רואים את החזון, רואים את העתיד, צופי ישועה, אפילו דלוקי משיחיות, ולכן אתם לא רואים. כלומר, כל המתחים הללו הם מאוד מאוד קשים. ובזה שאול נכשל פעם אחר פעם. וזה הבסיס לקרע ראשית כל עם מלכת שאול. עם מלכות שאול, שהיא בעצם מלכות לשעה, בגלל הדבר הזה, כי נוצר נתק בין המלכות ובין הנבואה. בין דבר השם של נביא ובין דבר המלך. אבל מה באמת בצורה הרבה יותר רחבה, ולאו דווקא דבר המלך, אלא סתירה בין הוראות של המלך ובצו של ביטול מצווה. אם כן, גם כאן, כפי שאמרתי, בתורה עצמה, לפי דברי חז"ל, כבר כתוב שהמלך לא יעסור מן המצווה ימין ושמאל, ורש אומר מן המצווה מהדברים שאומר לו הנביא. כלומר, בפשטות נראה שלא ניתנה סמכות למלך לעבור או להעביר על דברי תורה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה אתה חייב לעשות. יש ציווי, אז הוא לא יכול להתנגד לו. אבל מלבד הדברים האלו, אולי קודם נגיד הפוך, כאן נקודה חשובה. ואם זה לא מתנגד לדברי תורה, מה העונשו של אם מקבל מציית מרות? מורד מלכות. אומרים בני גד ובני ראובן ליהושע, כל איש אשר ימרה את פיך, יומת. ואני מוכרח לומר, למרות שזה פשוט, אבל רבי אביגדור יאיר יתנה היום יותר ב... כלומר, חייל שמסרב פקודה למלך ישראל, אז זה לא מחבוש לו שלושה ימים, זה לא בכלא שש, זה לא בכלא יותר חמור, אלא מיד יכול המלך להורגו. זה עונשו שמסרב פקודה בתורה. אין כאן ככה משחקים. ועונשו שמסרב פקודה זה בכל הדרגים. ובעיקרון. זה די מדהים בעוצמה שנתנה התורה בידיו של המלך. אני מדגיש ראשית כל לסירוב פקודה של מלך. אני אומר מלך כי הוא נתן את הפקודה, אבל ברור שלאו דווקא שהמלך נותן פקודה לעשות משהו, אלא גם אם המלך מתכוון נגיד לצאת למלחמה, ואדם או מצווה על פלוגה, והמפקד אומר שצריך ללכת בדרך הזאת, והחייל אומר, אני חושב שכדאי ללכת בדרך אחרת. וזה מסלול אחר. למרות שבעצם מי קבע את המקלול? המפקד, או המקד, או הסמחת, המחד, וכו'. בסופו של דבר, אם אותם דרגים מורים שכך צריך לעשות, אז הרי שכל מי שמסרב פקודה בכל שלב ושלב, זה נקרא מורד במלכות ודינו כמיתה. וכאן ישנה עוד נקודה שצריך גם לעמוד עליה, ואיך, כמה זמן לוקח עד שמתים אותו? מה? מאיפה רואים שמיד? הם אומרים מה? לא כתוב איך. מה? כן. לא, עכשיו זה לא מורד במלכות. לא, זה לא מורד שלו, עכשיו זה לא מורד במלכות. כל הנושא של אחן הוא נושא עצמאי. לא ייכנס לזה כרגע. נכון שהרמב"ם אומר שהוא שפט אותו בדין מלכות, אבל לא, שם זה לא מורד מלכות. מה? אבשלום. מה עוד? מה? להפך, אחר וקרם נבות לא היה שם מורד מלכות. מה? שיש יכול, שם אפשר ללמוד שהמלך יכול מה לעשות? לבטל. יש זכות ויתור למלך. אבל מצד שני, על אוריה שדוד המלך פי דברי הגמרא בקידושי הוא הרג אותו בגלל מה שהוא מורד במלכות, הוא אמר לו ללכת הביתה, והוא לא, תלוי מחלוקת, יש אמרה של תוספות וכולי, אמר ללכת הביתה והוא לא הלך, או שהוא אמר ויואב אדוני המלך הקדים את יואב למלך, הוא מורד מלכות, וכבר היה מותר להביד להרוג אותו. דוד שולח ליואב, תוציא אותו לפני המלחמה. פירושו של דבר, שם מכאן אחד אנחנו רואים שמורד במלכות, המלך יכול להרוג אותו מיידית. מצד שני, יש גם גמרא הפוכה. הגמרא במסכת מגילה, ביחס לנבל הכרמלי, אומרת הגמרא בדף י"ד מגילה י"ד עמוד ב, אומרת הגמרא שדוד רצה לדון את נבל מדין מורד במלכות, ואביגיל, שאז הייתה עוד אשתו של נבל, אומרת הגמרא, אביגיל באה ורחבה והגיעה אליו ונטלה דם ורצה לו. זאת אומרת, היא רצתה להעמיד אותו מול הבעיה. אמר לה, חימרים דם בלילה? אפשר לראות דמים בלילה, הרי זה לא ברור. אמרה לו, חידנים דיני נפשות בלילה? על דם אתה, על דם אתה דואג, פרומקאי, כבר יכול. ודיני נפשות בלילה? אמר לה, מורד במלכות, הוא לא צריך למידי נהיד. זאת אומרת, אין כאן שום עניין של דיון. אמרה לו עדיין שאול קיים ויצא טבעך בעולם, והגמרא גם לומד מזה, דיני נפשות מתחילים לצד והגבור איש חרבור. זאת אומרת, בפשטות הגמרא ובתוספות שם עם עוד גמרא בסנהדרין, מוכיחים שיש כן לפעמים צורך לדון אם המורד במלכות הוא דינו למיטה או לא. תוספות כאן דנים על זה, יש על זה גם תורה, ואני לא אכנס לכל הפרטים. משמע, שיש לפעמים שמורד במלכות לא שפוסקים מדינו מיידי, אלא צריך באמת להעביר את הדברים לבית דין, לסנהדרין, כדי שהם ידונו בדבר. כן?
שואלים מה הגבלות של האפשרות של המלך לצוות. על מה יפה לצוות? מה אין אפשרות?
יפה, יפה, יפה. אז בעיקרון, יפה, בדיוק. זאת אומרת, אם כן ברור לנו שיש עניין של מרידה במלכות וסמכות להורות, אבל מצד שני השאלה עד כמה הדברים הם, האם הם רחבים או צרים. ושוב הפעם, הרי בעצם אמרנו ונחזור, אמרנו שמלך של עצמו לא יכול אפילו לעבור על דברי נביא. מה ביחס לדברים אחרים? אם כן, על זה יש גמרא מפורשת ומעניינת מאוד במסכת סנהדרין בדף מסרת סנהדרין בדף מ"ט, שהגמרא אומרת, דנה על אבנר והמסע, אבנר שהרג את המסע. אומרת הגמרא כששאלו את אבנר, אני לא אקרא את כל הדיון, מה הייתה מקטלטי למסע? למה רצת את המסע? אומרת הגמרא, אמר לה, המסע מורד מלכות אבא. למה הוא מורד במלכות? דכתיב היומר המלך להמסע, אקי את איש יהודה שלושה ימים, כלומר, בזמן מרד שבע בן בכרי, כתוב שם שהמסע נצטווה להזעיק את איש ישראל במהירות, איש יהודה שלושה ימים, וילך המסע להזעיק את יהודה, ויוחר, כתוב שם, ויוחר שלושה ימים. ויוחר מן המועד אשר יעדו, זה היה שלושה ימים, הוא לא, כן, אז זה כשלושה ימים, ויוחר מן המועד אשר יעדו, הוא לא קבע, לא הגיע בזמן, אלא שלושה ימים הוא לא הביא את האנשים. אומרת הגמרא, אם כן, אמרו לו להזיק את העם מיידית, והוא חיכה שלושה ימים, מורד במלכות. מה? רגע, אז אבנר הרג את המסע. יפה מאוד, טוב מאוד. טוב. אם כן, שאלה טובה, אני אחר כך, ועל זה דיברתי גם רבי ויטור, תכף אני אפרש. אם כן, אומרת הגמרא שאבנר רצה להרוג את המסע מדין מורד מלכות, נצטווה להביא את נאמר ראשוננו לגיוס חירום, והוא חיכה שלושה ימים. מה? זה אחר כך. כן, כן. אומרת הגמרא שהוא שלח אותו, כן, אמר למסע, אז הוא אומר לו, אתה אומר שהוא מורד במלכות? אמר לו, המסע אחין ורק אם דרש. השכחתינו, שימו לב לגמרא, השכחינו דפתיח לו במסכתה, אמר כתיב כל איש אשר אמרי את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר צווינו ומד, יכול אפילו דברי תורה, תלמוד לומר, רק חזק ואמץ. כלומר, הגמרא אומרת, ראשית כל, שהוא פגש את רבנן שפותחים במסכת, ולכן הוא לא יכול היה להפסיק אותם מהפתיחת המסכת. אומרת הגמרא, זה כתוב, כל איש אשר אמרי את פיך רק חזק ואמץ, אבל אפילו דברי תורה תמוד לומר רק חזק ואמץ, כלומר רק חזק ואמץ אחים ורק הנה מאותי לנושא הצבא אתה יכול לגייס אותם, אבל באותו רגע שזה פוגע בדברי תורה אין אפשרות לפגוע בדברי תורה. את הניסוח של הגמרא הזו, וכאן לכן אני גם ציינתי את הדברים ברמב״ם הדברים מובאים בצורה מאוד מאוד מעניינת. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר כך, שימו לב, הוא מביא את הגמרא הזו בתור שני חלקים. המבטל גזירת מלך בשביל שמתעסק במצוות, אפילו מצווה קלה הרי זה פטור, שלב א'. ודברי הרב ודברי העבד, דברי הרב שומעים, וצריך לומר עם גזר המלך, לבטל מצווה שאין שומעים לו. כלומר, בסוף דברי הרמב״ם אומר הרמב״ם, אם דברי הרב ודברי העבד, אז אם גזר הרב העבד המלך לבטל מצווה, אין שומעים לו. מה פירוש אין שומעים לו? אין רק גזר דין מוות?
אין
סירוב פקודה בכלל. למה? כי אומר הרמב״ם, דברי הרב ודברי העבד, דברי מי? שומעים, כלומר, הפקודה כאן היא לא פקודה. אין המשמעות של פקודה. זה בשעה שהרב גוזר לבטל את דברי העבד, זאת אומרת, המלך גוזר לבטל את דברי הקדוש ברוך הוא. אם הוא מבטל דברי תורה. אבל, לכן צריך לומר, גזר המלך דברי לבטל מצווה שאין שומעים לו. אבל לפני זה אומר הרמב"ם משהו אחר. המבטל גזירת המלך בשביל שמתעסק במצוות. כלומר, הוא מבטל את הגזירה בגלל שהוא מתעסק במצווה והוא לא חייב להתעסק במצווה השנייה. שאומר רמב״ם, הרי זה פטור. הרמב״ם לא אומר שלא צריך לשמוע, רק היה כתוב ברמב"ם, הרי זה פטור, הוא לא, כפי שנאמר מקודם על ידי מישהו, הוא לא נענש. כלומר, ברמב"ם יש שני כללים. והרמב"ם אומר את זה מתוך הגמרא משני המקרים. המסה בא וראה את רבנן שפותחים במסכת. המלך אמר משהו נגד, דוד אמר משהו נגד דברי תורה? מה דוד אמר לו? שבע בן בכי מורד בנו, צא ותביא את הצבא, תגייס, גיוס חירום. הוא פשוט אומר לו לגייס את הצבא. אבל המסע הולך ומוצא שחלק מאנשי הצבא המשמעותי כנראה, הם יושבים ועוסקים במסכת, אז הוא אומר, כאן יש סתירה לא בין הציווי של המלך להלכה, אלא יש סתירה בין המציאות שאני צריך לעשות, החובה שאני צריך להציל עליהם, ובין העניין של שהם עוסקים בו בדברי תורה, וגם זה נקרא לבטל מדברי תורה. אפילו במקרה כזה, אומר הרמב״ם, והרמב״ם קורא לזה מצווה, לשון הרמב״ם, אם בטל מצוות מלך, אפילו במצווה קלה, לא מצווה חמורה, הרי זה פטור. כלומר, אם יש סתירה בין מצווה קלה, שכנראה הוא, הרמב״ם אומר, אולי לא היו חייבים בה, אילו היו מודיעים להם, כי הם מסכים בדברי תורה, זה נקודה שצריך בירורות, אומר הרמב״ם, לכן לא צריכים לשמוע לדברי המלך. אם כן, לא מדובר כאן בפקודה שהיא מנוגדת להלכה, בגלל ההלכה, אלא היא פקודה שהיא פקודה, אלא שאי אפשר לממש אותה במציאות, בגלל שיש כאן פטור שהם פותחים במסכת. מה זה בדיוק פותחים במסכת? אני חושב שזה עניין אולי כנראה של תלמוד תורה ברבים, של ציבור והכל. מה? מי מייחק קלה כזה? כן. ככה אני קצת נראה. אבל זה עוצר חברה. מה זה הביטוי? והרמר משתמש במצווה, מצווה קלה זה גם עוצר חברה. צד שני, אחר כך שלב השני אומר הרמב״ם, דברי הרב, דברי העבד, דברי הרב קודמים, וצריך לומר אם גזר המלך לבטל מצווה שאין שומעים לו. כלומר, אם זה בעצם התנגשות חזיתית, לא שומעים למלך. זה אומר הרמב״ם. אם כן, זוהי שיטתו של הרמב״ם בעניין זה, על פי הגמרא במסכת סנהדרין. כן. מה? מה הוראת שעה? מה הלכו לבטל כאן?
לא.
מה?
כמו שמתם ואליהו,
אם המלך רוצה לבטל בהוראת שעה, גם כאן המלך רצה בעצם, מה דוד? דוד א' במקרה שדיברנו. אם זה לא הוראה נגד, אלא הוראה זמנית. מלך לא, בפרט הזה הוא לא יכול. כלומר, הוא לא יכול לקבוע נגד לבטל. זה... הם בסמכותו. זה לא בסמכותו של מלך. כי זה צריך, באמת מי שיכול הוראת שעה, או נגיד אליהו בר הכרמל, זה נביא, ושם זה גם מחלוקת ראשונים, דרך אגב, אם זה נביא בהוראה אלוקית כנביא, או שנביא אפילו מכוח עצם העובדה שהוא נביא ויכול אפילו מכוח התפיסה הלוגית שלו להכריע את הדבר הזה. זה מחלוקת ראשונים. שיטת הרמב״ם כנראה שזה רק נביא בתור נביא, נבואה, ושיטת בעלי התוספות מסכת יבמות שאפילו נביא בתור בהיגיון. עד כדי כך. זה נקודה גם מאוד מאוד חשובה. אבל זה לא שייך לנו. על כל פנים, זה בעצם היסוד הראשוני של שתי הבעיות שעומדות בפנינו, של ההתנגשות בין שני הדברים. ושוב, ננסח את הדברים בלשון משפטית שלנו היום. מכיוון שלמלך אין סמכות להורות כרגע נגד דברי תורה, כי דברי הרב ודברי העבד, דברי מי שומעים, דברי הרב שומעים, יוצא שהוראת המלך היא כלל וכלל איננה מחייבת. כמו שהרב אומר, לא שומעים לו. היא לא מחייבת. בלשון משפטית נאמר היום, הוראת מלך שהיא כנגד דין תורה, זה נקרא בלשון משפטית היום, הוראה פקודה שאיננה חוקית בעליל. זה ההגדרה. מבחינה תורנית, זה הופך את זה למושגים של פקודה שאיננה חוקית בעליל.
זה אסור לי לבצע או שאני יכול לבחור?
מה? לא, אסור לך לבצע. אתה חייב לא לבצע. להפך, ואם אתה מבצע, אתה עובר על איסור תורה. עכשיו, לא יצויר שזה חילול שבת, אז אתה מתחייב על חילול שבת דאורייתא. כמובן, אם זה התראה, התראה, אם זה בלי התראה, בלי התראה, לפי, לפי הדרגות. עכשיו, נתאר לעצמנו, וכאן עוד יותר, עוד משפק, תן לי עוד רגע אחד, ואני אתן דוגמה. לפני כמה שנים, היה ממש כאן, כמה פעמים בעיות כאלו, החיילים של צה"ל עברו, זאת אומרת, היו צריכים לעשות סיורים בערי יהודה ושומרון הערביות, זה יכול להיות היה בקלחם היום פחות, על חברון ועוד פעם. הם היו נגיד במחנה שפעם זה היה של ההנדסה בגוש עציון, היו מחנות מסביב, והיו עושים סיורים בכל ימות השבוע וגם בשבת. שבת אחת הם הוזנקו בבוקר והם כולם יצאו כיש אחד בלב אחד למשימה. המפקד עושה מסדר בוקר, לא גילוח, אבל צחצוח. הוא מסתכל על הנעליים של החבר'ה, הם לא היו צחצחות ומבריקות כמו שצריך. המפקד אמר, אתם לא יוצאים כשאתם צריכים את הנעליים. היו חבר'ה, שבת, תחצוח, אחד אורייתא, מחק. אנחנו לא רצו. המפקד אמר, אם אתם לא תצחצחו, אני אגיש נגדכם קבילה לסירוב פעולה על כל המשתמע. נוצר ויכוח. ואחר כך אני חושב שהוא הכניס גם חלק מהם למשפט. למה? כאן אני רק רוצה להראות שלמרות שדברים לכאורה נראים מאוד פשוטים, הוא טען שאם החבר'ה, אם הצבא יופיע בצורה בלתי מסודרת, בחוצות, בגלחת, חברון, מרושל, זה משדר לערבים חולשה, הזנחה וחוסר מוטיבציה או על כל פנים חוסר נכונות מלאה, וזה עצמו מסכן את, את פשוט המשימה. המשימה לא תבוא, לא תהיה מלאה. כך כאן מפקד. והחבר'ה האחרים אמרו, אז אנחנו הולכים עם נעליים לא מצוחות כל כך. סוסחות מערב שבת. וזה לא היה פשוט בכלל. אני גם לא יודע מה זה הוכח אחר כך, כי היה משפטים, ואני חושב שהיה גם קבילות עליו על זה שהגיש את הקבילה. אבל על כל פנים, גם אחרי שיש לנו הלכה, שיש צורך דברי תורה ודברי הלכה, דברי הרב, דברי העבד, דברי מי שומעים, עדיין יש לנו בעיה ביישום של הדברים לפעמים, משום שבהחלט ייתכן שהוויכוח הוא לא על עצם הדבר, אלא הוויכוח הוא מציאותי, מה המשמעות של פשר ההופעה שלך, מה המשמעות של הצורה הזאת, האם היא משדרת משהו, לא משדרת, האם אפשר לוותר על זה, אי אפשר לוותר, או על כל פנים זה ערך משמעותי, וכאן אנחנו עשויים תמיד להיות בבעיה. אני אומר פורש, עשויים להיות בבעיה. אני כאן אנסח ניסוח שהרב אביגדור אומר תמיד, וזה מאוד, מאוד חשוב. גם כמובן, ושוב, זה אני רק אספר, גם בשעה שהתחילה אינתיפאדה, היה מישהו, ידיד שלי היה בעזה, היה בשריון, הסדרניק בשריון, והם שמרו על עזה, כל יום עשו שם סיורים, והתחילה אינתיפאדה אומר, ביום שישי הם עשו סיורים כרגיל, בחוצות עזה במשך רוב היום, וכרגיל בשעה 2 הם התקפלו וחזרו למחנה. מגיע השעה 2 והם כבר רוצים להתקפל. המפקד אומר להם, אומרים למפקד, מתי אנחנו שואלים אותו, נו, אנחנו כבר יכולים לחזור? אומר להם, לא, אתם ממשיכים, אתם עושים עוד סיורים. המשיכו עוד שעה, עוד שעה, כבר 4, כבר השמש נוטה לערוב, והם אומרים, מפקד, שבת. והוא אומר להם, אנחנו ממשיכים בסיורים. ככה, לא, כלומר, אני כאן אוסיף עוד מילה, הוא לא הסביר ואמר, יכול להיות, ייתכן בהחלט שגם הוא לא ידע, כי לפעמים הורידו עליו פקודה בלי שהוא יודע בכלל את הסיבה שלה, הוא לא ידע, זה אני לא יודע עד היום מה היה, על כל פנים, והם התמרדו, לא שהתמרדו, זאת אומרת, כל הזמן כיתרו וניסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם חזרו בסוף רק באמצע הלילה. המפקד אחרי זה הגיש עליהם קבילה, על עצם העובדה שהם רצו לה, שלא סרבו על כל פנים, התווכחו איתו כל כך הרבה, והם נענשו. מדוע? משום שבאמת באותו יום, או באותם זמנים כבר, האש התחילה לגעות, והמפקדים היותר גבוהים כנראה הבינו שמוכחים להפגין נוכחות הרבה יותר מסיבית והרבה יותר ארוכה, ולהפך להראות שלא גורמים כמו כל יום שישי מפתירים כדי אשתקעת, ולכן חייבים להיות עד הלילה. והדבר הזה הם לא הבינו. הם לא הבינו, ויכול להיות שגם מפקד לא, כמו שאמרתי, יכול להיות שגם מפקד לא ידע, והוא קיבל פקודה. במקרה כזה, אומר רב אביגדור, הרב נבצל, אם המפקדים אומרים, ואתה אינך יודע ומתווכח, ומתלבט, א', אל תתווכח אלא תנסה לשאול, ב', הוא אומר, על זה נאמר, צריך לקיים את מה שאומר המפקד, ועל זה נאמר, נתנני השם בידי לא אוכל קום. כלומר, הוא אומר, אני, אין לי את המרב של האינפורמציה, לך, אתה מפקד, אתה קובע, ואתה כמו הרופא המומחה בשטח, שיודע יותר טוב את הדברים, או אתה, או המפקדים שמעליך, ואני חייב לשמוע לך, אם אתה טעית, אני עשיתי בגלל שמבחינה הלכתית אני צריך לשמוע לך, אליך, אבל בעיקרון, אני לא יודע באמת אם זה היה נכון או לא נכון, משום שאין לי את מרב האינפורמציה לקפוע אם זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש. אין לך נבין. ולכן, הדברים ביישום בשטח הם הרבה הרבה יותר קשים. מאידך גיסא, וכאן נקודה חשובה מאוד, והיא משנה במסכת סוטה. המשנה במסכת סוטה אומרת שכיצד יוצאים למלחמה. אומרת המשנה בדף מ"ד עמוד א', והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, ובעקבו של עם מעמידים זקיפים לפניהם ואחרים אחוריהם, וחשילים של ברזל בידיהם, וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו, שתחילת ניסה נפילה. תחילת נפילה ניסה, שנאמר, וינס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וינוס אנשי ישראל, וכו' וכו' וכו'. כלומר, שימו לב מה אומרת המשנה. בשעה שנמצאים במלחמה, ממנים אנשים, המפקדים הולכים בראש אחריי, ויש לנו מפקדים, זקיפים, שנמצאים הייתי אומר, המאסף, אבל לא המאסף. המאסף שמונע מאנשים להגיד, אחורה פנה, קדימה צעד. אבל איזה סמכויות יש להם? חשילים בידיהם ומקפחים את שוקיו. מה פורש מקפחים את שוקיו? מה? לא שוברים את הגליים, הורגים אותו. הורגים אותו. יש להם שוקות להרוג? כאן, בדיוק דיבה על זה גם דנתי עם רב אביגדור, והדברים לא פשוטים לי, ואני תכף אני אסביר בדיוק. יפה, יפה. השאלה האם הדבר הזה שבשעת מלחמה זה בגלל הדין של מורד במלכות, וכאן מורד במלכות שניתנה סמכות לכל הזקיפים האלו לפעול מיידית, או שיכול להיות שכאן זה בכלל דין אחר לגמרי ולא שייך לעצם הדין של מורד במלכות, אלא זה פשוט סיכום של כל המערכה. כי הרי אם מישהו אחד נסוג או כמה אנשים נסוגים, זה ממריך את לב הציבור, זה מוריד את הסדק שלנו, זה מוריד את כל המערכתיות, אם זה צריך לחפות על זה וזה מתקדם וכו' וכו', כל התפקידים של אם זה בשריון או אם זה ברגלים וכו', כל אחד יש לו תפקיד של חיפוי, של תקיפה, של הגנה, של בדיקה, של קשר. אם חוליה אחת מפשלת, זה סיכון לכולם, ולכן יש כאלה שנקטו שכאן זה מדין רודף של כל המערכת. מה? זה לא, רגע, עכשיו, זה לא פשוט. זהו בדיוק על מה שאני רוצה לומר. זה לא פשוט שדין מורד במלכות. זה מדין זה של רודף לכלל ישראל. רודף לכל הערעור של המלכות. זה לא נראים הדברים שזה רק לך. נכון שיש כאלה, המרת חיות, נוקט כמו שאתה אומר, שיכול להיות שכל דין מורד במלכות זה הכל מדין רודף, אבל זה לא כל כך נכון לכאורה, כפי שהוכחנו א', שאם זה מורד במלכות מדין רודף, אז אנחנו רואים שאפשר לפעול מיידית, ואילו הוכחנו מקודם שיש מקרים שצריך להפנות את זה לבית דין
מיידים.
מה? מיידים. בסדר, אבל על כל, זה בכלל לא, זאת אומרת, בוא לומר, גם ברמב״ם זה לא משתמע שדין מורד במלכות זה מדין רודף. לכן נראים הדברים שיש כאן שתי הנחות שונות. הנחה אחת זה מדין מורד במלכות, הנחה שנייה יכול להיות שבהחלט זה מדין רודף של המערכה. יכול להיות עוד יותר, וכאן גם רב אביגדור אמר את זה, בכלל ייתכן שדיני מלחמה גם כל ההתייחסות היא אחרת. ובזה תכף אני רוצה להסביר עוד משהו שיקשה קצת בגמרא שדיברנו מקודם. על כל פנים, כך נקט, כך גם רב אביגדור אמר, שבהחלט יכול להיות שזה דיני מלחמה הם שונים. למה? כי הזכרתי לכם מקודם שאבנר נשאל למה המסע, למה הורג את המסע? יואב נשאל למה הורג את המסע? מה הוא ענה? אז הוא אומר, מורד במלכות הוא. רגע. אם הוא מורד במלכות, אז מה צריך לעשות לכאורה? אמרנו שאם לא המלך באופן אישי פוסק וקובע את דינו, אז צריך להביא אותו לבית דין. אז אם כן, איך המסע היה יכול להרג מדין מורד במלכות? הרי עדיין לא הביא אותו לבית דין ולא דנו אותו. זה שאלתי את רב אביגדור. אמר לי רב אביגדור, ייתכן שמכיוון שמה שהמסע אחר, הרי על ידי זה שבע בן בכרי וכל הציבור שלו התארגנו יותר, אז על ידי זה אומנם המסע הוא מורד במלכות, אבל מה הפירוש המשמעות של המילה במלכות? אמרו לפירוש של המילה מלכות, שהוא כאילו מצטרף למי? לשבע בן בכרי ולציבור שלו. ואם כן, זה ממש הצטרפות בתוך כדי הלחימה, בתוך המלחמה, כרי רדפו וכו', תוך כדי הלחימה, הוא מעכב את הצבא מלהתקדם. אם מעכב את הצבא מלהתקדם תוך כדי הלחימה, זה כאל מה שאומרת הגמרא, שאפשר להרוג תוך כדי המלחמה, אז כפי יכולים לפגוע, הוא מלך כאן לא צריך בכלל דיון של בית דין, אלא ניתן לפגוע בו מיידית. זה לא פשוט 100%, אבל לפי הדברים האלו בהחלט זה עניין של לחימה ושונה. למה אני אומר את הדברים? כי ייתכן, אבל כפי שאמרנו מקודם, שגם משמעות של כל עניין, גם שקשרים וקלפות וזקיפים, זה גם חלק מהלחים, זה גם חלק מדין מורד במלכות. יש מורד במלכות בגדול, זאת אומרת מורד במלך כתוצאה מזה שהוא לא שומע בקולו או לא שומע בהוראותיו, יש לפעמים מרידה במלכות שהיא בעצם פנייה ואי עשייה של מה שהמלך רוצה או מצווה להילחם, מצווה לצאת לקרב. אם אדם לא יוצא לקרב או אם אדם מסרב, זה גם מורד במלכות. כלומר, יכול להיות שכאן התגובה גם של בזמן המלחמה על מרידה במלכות גם היא שונה, ויכול להיות שהדברים האלה מסורים לא אך ורק למלך עצמו בזמן לחימה, אלא באמת הם מועצלים לאותם מפקדים, לאותם זקיפים שמוציאים למלחמה. על כל פנים, בכל מקרה יש לנו כאן שני מישורים. א', סירוב פקודה באופן כולל עם חומרת דינו. ב', בשעה שיש התנגשות אז הקביעה היא דברי תורה ודברי המלך, או דברי הרב ודברי העבד, דברי מי שומעים. אבל כשאמרנו, עדיין באותו רגע שזה דברים מגיעים לשטח, הרבה פעמים עדיין קיימות בעיות, והדברים הם מאוד מאוד לא פשוטים, אבל לכל פחות הגדרתם היא, שבעצם זה נחשב כמו פקודה שהיא לא נכונה בעלים, מבחינה משפטית, על כל פנים בתפיסת דין תורה. ברור שהדברים האלה גם הם יכולים להקרין למקרים אחרים, וכאן ברור שעל חילול שבת רגיל פשיטה שאין מה לעשות, ולכן הדוגמאות הנוספות, וכאן ניתן איזה דוגמה שאפילו בה נחלקו רבותינו, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. זה מובא בספר של הרב יצחק קופמן, הצבא כהלכה. מביא דוגמאות מתוך מה שהיה. אומר, בשבת בפרשת תרומה ד' אדר תשמ"ב הוטל על צה"ל לשים הסגר על חצי סיני למנוע כניסת יהודים. מניע פקודה היה ברור לחלוטין, ולא היה שום קצת שספק פיקוח נפש בתחיית ההסגר ליום ראשון. זאת אומרת, אז היה הפינוי של קראת הפינוי של ימית, וסגרו את המקום. אמרו את זה גם החיילים דתיים. מה הם צריכים לעשות? אם זה לא פיקוח נפש, אם זה רק משהו נתקע לזה יותר, לכאורה, פוליטי, צריך פקודה. כך קובע הרב קופמן. הוא קובע את זה גם מכוח דברים אחרים שעוד שנפסקו. כך קבע הרב אריאל. אומר שהרב נבצע להעיר לו שיכול להיות שעשת פיקוח נפש. חששו אז למלחמת אזרחים בתוך עם ישראל שלא הייתה רחוקה בשעת פינוי ימית. אולי גם להתנגשות בין אזרחים ובין הצבא המצרית עומד להיכנס. אז שוב פעם, שאלה בשיקול הריאלי של הדברים. בהתייחסות, למי אתה מתייחס, ואיך אתה רואה את שני הדברים, האם עד כמה החבית רותחת, וזה דברים שתשאל אנשים מרחוק, קשה מאוד, ולפעמים גם אנשים מקרוב, כי הרי בסוף בתוך ימית, עם כל כמה שחששו, לא היה פיקוח נפש. אבל מצד שני, זה הייתה חבית על הצטפה. צריך להנהג בי כמעט שנשאר שם, אולי יהיו כאלה שיגידו שחבל שהוא לא נשאר שם. אבל זה הבעיות. אלו הבעיות, ולכן גם המקרים האלו הם אינם פשוטים. והנה, ניקח דוגמה, זה היה מפקד פלוגה. לא מפקד פלוגה, זה היה מחט, אני חושב במלחמת יום הגליל, שהורו לו להיכנס לביירות והוא לא נכנס. מה? זה לא היה אמר מצנע, זה היה מישהו אחר, כרגע לא זוכר בדיוק את השם. בביירות, כן. יכול להיות זה אפילו היה גרשון הכהן.
אבל
או על כל פנים בסביבה שלו. אם כן, סירוב פקודה בזמן מלחמה, זה ברור שזה לא חוקי. לא חוקי, וזה סיכון ברור, ומערער את כל כוח עצמת הצבא. והנימוק לסירוב היה מטעמים פוליטיים, לא ייתכן שכל חייל יחליט על פי השקפתו הפוליטית, אם להילחם או לא. כי אחרת, שלום על צה"ל. אם כן, אילו דוגמאות שבהחלט יש אדם יכול, מותר לו לסרב או אסור לו לסרב. זאת אומרת, יש מי... כן. במלחמת לבנון, אתה אומר... שרון, אתה מתכוון. מה? יפה, יפה. כל הנושא הזה, א', בואו נאמר, אנחנו כרגע נכנס, כאן אתה מכניס לנו עוד שאלה. מה המושג של סירוב פקודה? של מי הפקודה? בעיקרון, בואו נאמר, לכן אני קבעתי היום עוד את השאלה על סמכות וסירוב פקודה של מלך. אחרי שכל רציתי לדבר על זה. כי בעצם בהלכה יש לנו סמכות של המלך, והמלך, כאן ננסח את הדברים, או שמעציל לפקודה, וכתוצאה בכך זה הורה, זה גם באמת סמכות, לדעתי זה יכול להיות משהו אחר. המלך מודיע את מה שהוא צריך, וכתוצאה מכך כל מה שמסרבים ושלא מסייע בניגוד למה שהוא מורה, זה לא רק סירוב פקודה של המפקד, אלא סירוב פקודה של המפקד של המלך, כי הוא רק מעביר לך, מיישם לך את הדברים, וכתוצאה מהיישום נקבע שבעצם רצונו של המלך זה כך. לכן, בהחלט הנושא הזה של סירוב פקודה של קצין, כאשר הדברים הם פרשנות, הייתי אומר של הציווי, זה בהחלט נושא של סירוב פקודה. ברב, אני אומר לכם את האמת, לי הייתה הייתה לי בעיה כאין זו, כל פנים, לא לי אישית, אבל אני גם הייתי מחלק לבנון, ופתאום התברר, זאת אומרת, אנחנו היינו בקו, והתברר שכבר אחרי הפסקת האש, והיה יחסית שקט, פתאום התברר שבגזרה שלנו, בכמה מקומות, פרצו חילופי אש. היו חילופי אש. חילופי עיריות בין כוחות שלנו לסורים, ללבנונים לסורים. ובהתחלה, טוב, כמובן באותו רגע שיש אש, אז עונים בהם, זה פשוט, זה אין על מה. המגד שהיה, זה מגד, המחד שלי, כאילו המגד זה היה, התברר שהוא היה בלוק צבא, וחיילים אחרי זה סיפרו שהצורת ה... הייתי אומר, הפסקת האש, הקו שנוצר ביחד עם הפסקת האש, היה מזוגזג. וכתוצאה מכך, היה יותר קשה לשמור עליו, כי צריך מקום, זה יש בטן, מקום, זה יש בטן, כתוצאה, שבירה יותר קשה. ואז הוא, כיוון שהוא, כמו שאמרתי, בלוק צבא, אז הוא החליט שזה לא כך טוב, זה לא יעיל. מה הוא עשה? הוא החליט לחמם את הגזרה. ועל די שיחלמו את הגזרה, אז יהיו חילופי אש, ואז, בשעה שיהיו חילופי אש, אז הכוחות שלנו יסגרו את הזיגזוגים הללו, את הקווים הללו, ואז יהיה יותר נתיב ישר ויותר קל לשמור. אני עד היום אינני יודע אם במקרה כזה צריך לשמוע להוראה זו. לא ברור. אני אומר מפורש, אין לי נתונים מספיקים. מה? זה יכול להיות הפוך, הפוך אולי מההוראה המפורשת של הדרגים הגבוהים, מצד שני, מה הוא אומר הרי? לא לזה התכוון לנו חם צורר. הוא התכוון להפסקת אש כללית, אבל לאישור. וזה יכול היה לעלות בחימום כל הגדרה כולה, ומי יודע מה. לכן אני אינני יודע מה שנפתח. טוב. אומרת, מה שנפסק. מה ידון בה? ולכן הדברים האלו שחיילים נמצאים בצבא ראשית כל, בהחלט צריכים להשתדל, לדעתי נושא בדוגמאות, גם אם הצבא היה צבא קצת יותר, היית אומר, תורני, אז בכל דבר כזה צריכים להוריד יותר, לא רק את ההנחיות, אלא גם קצת יותר הברת מצב, מה שנקרא, זה תלוי מה שאפשר, אבל אפשר לפעמים, קיבלנו הוראות חדשות, יש נתונים, אפילו את המילים האלו, נגיד כמו שהיה סיפור אתכם בעזה, יש נתונים חדשים, יש בעיות חדשות, אנחנו לא יכולים להסביר, אתם צריכים לעשות את ההוראה, ועד שתקבלו הוראה חדשה. אבל באותו רגע שלא מסבירים, אנחנו בהחלט בבעיה, והדברים האלה יכולים, או כמו התחצוח הזה ביהודה ושומרון, שאחרי חלק מהם נהנשו וחלק לא נהנשו, והיו ויכוחים בכמה מקומות, והיו מפקדים שוויתרו ומפקדים שלא ויתרו, ולך תדע בדיוק מי צודק, מה צודק. עד היום, גם כאן במושגים כאלה, קשה מאוד לקבוע מה האפקט האמיתי שהדבר הזה גורם, וממילא אם זה באמת מהווה גורם הלכתי או לא גורם הלכתי. לכן בכל הדברים האלו שמורידים אותם לשטח, עדיין ישנן בעיות מאוד מאוד משמעותיות, וכל אחד ואחד, הרבה פעמים בעצם, הוא צריך להיות כמעט הפוסק של עצמו. הפוסק של עצמו, עד מרמה שעה. טוב, אני רואה שלחלק השני של דין על מלכותה ותורת ודיני ישראל, זה נצטרך כנראה בשבוע הבא.